כאן הסקטים ואתר פרויקט הסיפור הקצר המעבורת מציגים סיפור ביום.
מבעד לאש, מאת רודיארד קיפלינג. תרגם מאנגלית ומספר אלון מרקוס. באחד מיערות ההימלאיה, בצל אלונים מכוסי תחב, רחב השוטר ושמשות עפף בעקבותיו. איזה עסק מכוער, פר סינג', אמר השוטר. היכן הם? עסק מכוער בהחלט, אמר פר סינג', ובנוגע להם, אין ספק כי הם ניצלים כעת באש חמה יותר מכל המדורות שהודלקו אי פעם מענפי עצי מחת. בוא נקווה שלא, פר סינג', אמר השוטר. כי למעט ההבדלים בין גזע לגזע, הרי זה סיפורה של פרנצ'סקה דה רימיני. פר סינג' לא ידע דבר על פרנצ'סקה דה רימיני, לכן שמר על שתיקה עד שהגיעו אל קרחת היער של שורפי הפחם. הלהבות הדואחות אמרו, וויט, 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 בעודן רוקדות ומלחשות מעל האפר הלבן. הייתה זו ודאי שריפה אדירה כשבערה במלוא עוצמתה. אנשי דון גפה, שמעבר לעמק, ראו אותה קורצת ולועטת מבעד לחשכת הליל. ואמרו ששורפי הפחם בקודרו שותים לשוחרה. אבל היו אלה רק סאקיה צינג', תוראי מגדוד ההובלה של חיל הרגלים הילידי של פנג'אב, ועתירה, אישה. בוערים, בוערים, בוערים. כך קרה הדבר, ויומנו של השוטר יאמת את דבריי. עתירה הייתה אשתו של מדו, שורף פחם בעל עין אחת ואופי מרושע. שבוע אחרי החתונה היכה את עתירה בעלה כבדה. כעבור חודש, סאקיה צינג', תוראי שקיבל חופשה מהגדוד והיה בדרכו אל הגבעות הצוננות, עבר בקודרו וחישמל את תושבי הכפר בסיפורי תהילה בשירות הממשלה, ועל הכבוד שרכש לו הקולונל סהיב בהדור בכבודו ובעצמו. ודסדמונה הקשיבה לאותלו, כפי שהקשיבו דסדמונות ברחבי העולם כולו, ובעודה מקשיבה התאהבה. יש לי אישה משלי, אמר סאקיה צינג', אם כי זה לא משנה כשחושבים על כך. עליי לחזור לגדוד בעוד זמן מה, ואיני יכול להיות עריק. בכוונתי להיות מפקד מבצר. בהימלאיה אין גרסה לשיר, אותך לא הייתי אוהב כך יקירה, אם לא הייתי אוהב את כבודי אף יותר. אבל סאקיה צינג' כמעט המציא אחת כזו. לא נורא, אמרה עתירה. תישאר איתי. ואם מדו ינסה להקות אותי, תקה אותו אתה. טוב מאוד, אמר סאקיה צינג', ועיקה את מדו ללא רחם להנאתם של כל שורפי הפחם בקודרו. זה מספיק, אמר סאקיה צינג' בעודו מגלגל את מדו במורד הגבעה. עכשיו יהיה לנו שקט. אבל מדו חזר וטיפס במעלה השיפוע מכוסה עשב, וערב ליד בקטתו במבט זועם. הוא יקה אותי למוות, אמרה עתירה לסאקיה צינג'. עליך לקחת אותי מכאן. תהיה מאומה במגורי החיילים. אשתי תתלוש את זקני, אבל אין דבר, אמר סאקיה צינג', אקח אותך מכאן. במגורי החיילים הייתה מאומה גדולה, ובזקנו של סאקיה צינג' משכו כהוגן, ואשתו של סאקיה צינג' הלכה לגור עם אמה ולקחה את הילדים. זה בסדר, אמרה עתירה. וסאקיה צינג' אמר, כן, זה בסדר. מדו לבדו נותר אפוא בבקתה שהשקיפה אל דון גפה שמעבר לעמק. ומאז שחר הימים, מעולם לא חש איש כל העדה לבעלים חסרי מזל כמוהו. הוא הלך אל ג'סין דייז, האיש המחשף שיחזיק בראשו של הקוף המדבר. אחזר לי את אשתי, אמר מדו. איני יכול, אמר ג'סין דייז, עד שתגרום לנער הסוטלד שבעמק לזרום מעלה אל דון גפה. בלי חידות, אמר מדו, ונופף בגרזן מעל ראשו הלבן של ג'סין דייז. תן את כל כספך לראשי הכפר, אמר ג'סין דייז, והם יכנסו את מועצת הכפר, והמועצה תפרסם הודעה שאשתך חייבת לחזור. וכך מסר מדו את כל חסכונותיו על פני האדמה, שהסתכמו ב-27 רופי, 8 אנה, 3 פאיסה ושרשרת כסף, למועצה של קודרו. ונבואתו של ג'סין דייז התגשמה. הם שלחו את אחיה של עתירה לגדוד של סאקיה צינג', לקרוא לעתירה לשוב לביתה. סאקיה צינג' בעד בו עד שהקיפו פעם אחת את מגורי החיילים, ואחר כך העבירו לידי מפקד המבצר. והוא הצליף בו בחגורה. חזרי! צרח אחיה של עתירה. לאן? אמרה עתירה. אל מדו! אמר. לעולם לא, אמרה. אם כך, ג'סין דז ישלח כללה, ואת תקמלי כקליפת עץ באביב, אמר אחיה של עתירה. עתירה חשבה על הדברים בשנתה. למחרת בבוקר סבלה משיגרון. אני מתחילה לקמול כקליפת עץ באביב, היא אמרה. זו כללתו של ג'סין דייז. והיא אכן החלה לקמול, כי ליבה התייבש מפחד, ואלה המאמינים בכללות, מתים מכללות. סקט סינג' גם הוא היה מפוחד, מפני שאהב את עתירה יותר מחייו שלו. חלפו חודשיים, ואחיה של עתירה עמד שוב מחוץ למגורי הגדוד והילל. אהה, את כמלה, חזרי הביתה. אני אחזור, אמרה עתירה. מוטב שתגידי שאנחנו נחזור, אמר סקט סינג'. כן, אבל מתי? אמר אח של עתירה. בעוד יום אחד, מוקדם מאוד בבוקר, אמר סקט סינג'. והוא פסע בכבדות להגיש לקולונל סהיב בהדור בקשה לחופשה של שבוע. אני כמלה כקליפת עץ באביב, נהנחה עתירה. בקרוב תרגישי טוב יותר, אמר סקט סינג', והוא סיפר לה את אשר על ליבו, והשניים צחקו יחד ברכות, מפני שאהבו זה את זה. מאותה שעה הלך והשתפר מצבה של עתירה. הם יצאו יחדיו לדרך, נסעו ברכבת במחלקה השלישית, כפי שאפשרו הנוהלים, ואחר כך בעגלת מסע אל הגבעות הנמוכות, ואחר כך ברגל אל הגבעות. טירה שאפה את רחם של עצי המחת בגבעות שלה, גבעות ההימלאיה הלכות. כמה טוב לחיות, אמרה טירה. אה, אמר סקט סינג', איכן הדרך לקודרו, ואיכן ביתו של שומר היערות?
הוא עלה 40 רופי לפני 12 שנה, אמר שומר היערות. הוא מסר לו את הרובה.
הנה 20, אמר סקט סינג', ואתה חייב לתת לי את הכלים הטובים ביותר שישנם. כמה נפלא לחיות, אמרה עתירה בערגה, שואפת את ניחוח עצי המחת המכוסים תחב. והם המתינו עד שירד הלילה על קודרו ועל דון גפה. מדוע רם את העצים היבשים לשרפת הפחם הקרובה על תל שמעל לביתו?
יפה מצידו של מדו שחסך מאיתנו את הטרחה, אמר סקט סינג' כשנתקל בערמה,
שכותרה היה חצי מטר רבוע וגובהה כמטר ומחצה. עלינו להמתין עד שיעלה הירח. כשעלה הירח, קראה עתירה לרמת העצים.
אילו רק היה זה רובה סניידר ממשלתי, אמר סקט סינג' בתסכול. וצמצם את עיניו לכיוון קנה הרובה המיושן של שומר היערות.
מהר, אמרה עתירה, וסקט סינג' פעל במהירות. אבל עתירה כבר לא מערה עוד. ואז הוא הציט את המדורה בארבע פינותיה, וטיפס לראשה, טוען מחדש את הרובה. לשונות האש הציצו מבעד לבולי העץ הגדולים ומעל לענפים הקרוטים.
הממשלה צריכה ללמד אותנו ללחוץ על העדק בבהונות, אמר סקט סינג' בחומרה אל הירח.
הייתה זו הבחנתו הציבורית האחרונה של תוראי סקט סינג'. כעבור יום אחד, מוקדם מאוד בבוקר, בא מדו אל מדורת המתים, וצווח ביגון כביר. אחר כך רץ משם, לתפוס את השוטר שסייר במחוז.
הממזר הרס פחם עץ בשווי 4 רופי, השתנק מדו. הוא גם הרג את אשתי, והשאיר מכתב שאני לא יכול לקרוא, קשור לענף עץ מחט.
בכתב היד הנוקשה והרשמי שנלמד בבית הספר הגדודי, כתב תוראי סקט סינג'. הניחו לנו להישרף יחד עם דבר מה יישאר, כי אמרנו את התפילות הנדרשות. כמו כן, איטלנו כללה על מדו ומלאק, אחיה של עתירה, שניהם אנשים רעים. מסרו את כבודי לקולונל סהיב בהדור. השוטר הביט זמן רב ובסקרנות במיטת הכלולות העשויה אפר אדום ולבן, שעליה היה מונח שחור ודומם, קנה הרובה של שומר היערות. בהסח דעת שלח את דורבן הקבו לתוך בול עץ חרוך למחצה, וגיצים התפצחו ואפו כלפי מעלה. אנשים בלתי רגילים ביותר, אמר השוטר. אמרו הלהבות הקטנות. השוטר כלל ביומנו את העובדות היבשות בלבד, כי ממשלת פנג'אב אינה מעודדת רומנטיקה.
ומי ישלם לי את 4 הרופי? אמר מדו.